כשבאו אחר כך לחקור אותם, הם חיפשו את האונייה אחר כך, היא נעלמה באיזשהו מקום, החיפושים שחקרו אותם, גם היו מצליחים בפתאומם, הם לא יודעים בכלל מה קורה שם, הם ילידים מקומיים. הם לא, בסוף התברר שהאונייה עגנה שם, ועגנה שם איזה יומיים, וכולם ראו אותה. אבל הם לא סיפרו שהם ראו אונייה כזאת, הם היו סירות מכל מיני, תראו את הגודל. מה שאנשים הגיעו, החוקרים שהגיעו בסוף למסקנה, שמה שבן אדם לא מוכן לראות, הוא לא מצפה לראות, הוא פשוט לא רואה. זה מדהים, זה היה משהו... לא, ההנחות היסוד שלהם לא האמינו שיש כלי שייט כזה גודל וכזה בומבסטי כזה.
בגלל זה כל הזמן
מתחבר על
המשיח? בגלל זה מדברים על המשיח
כל כך הרבה? כדי שכן נוכל לראות אותו. יכול להיות? כן, יש בזה משהו. טוב, אז בואו נראה בקיצור מה דיברנו בשבוע שעבר בשני מילים. השאלה הראשונה הייתה, אני חושב שזו שאלה חכמה, מי זה השם? זאת הייתה השאלה הראשונה. לא מה זה, אלא מי זה. אז דיברנו, נחזור בקיצור, נראה כמה שאפשר לקצר את זה, שהרי למעשה, בואו נסביר עכשיו את מה שיש מאחורי זה. למעשה תשובה אמיתית לשאלה הזאת, זה לא יודע. לא צריך לדבר כל כך הרבה, אפשר להגיד לא יודע, לסגור עניין. התרבות שלנו היא בנויה ככה, כשבן אדם אומר לא יודע, אז... הוא מתחמק, הוא צריך להסביר מה הוא לא יודע. מצד שני, כשמנסים להסביר דברים שאי אפשר להסביר אותם, זה הונאה. זה הונאה. הרבה פעמים כשיש מורה ותלמיד, שהתלמיד שואל שאלה, והמורה עונה לו בגלל שהוא רוצה לדבר באופן שיתקבל אצל התלמיד. הוא שואל שאלה שאין עליה תשובה. הוא עונה לו, אז הוא משקר אותו. מדוע? התלמיד חשב שאפשר להכניס את האלוקים בתוך הנגירה של השכל האנושי. המורה מכניס לו, מסדר לו את הכל לפי התזה שלו, אז הוא פשוט מרמה אותו, הוא נותן לו לגיטימציה. כשהתלמיד חושב כך זה לא נורא. כשהמורה נותן לזה לגיטימציה זה הרי שקר. אז מצד אחד, אז הוא צריך להגיד לו, לא יודע, צריך להגיד לו את האמת. מצד שני, הוא לא יקבל את זה. כי אבל בכל אופן הוא תקוע במגירה שלו, מה עושים כאן? יש בנקודי מהר"ן, יש קטע שהוא מדבר על זמן, על כל מיני רמות בזמן. מי שראה את זה פעם? ראית את זה פעם? לא, זה קטע קצר, אפשר להגיד אותו בעתה, אני רק שאין מישהו מכיר את זה. על כל מיני, זה חלק ב' תורה סמך א', זה כל מיני רמות בחוויית הזמן, לא במדידת הזמן, זה לא פיזיקה. זה לא תורת היחסיות, איך שאנחנו חווים את הזמן. אבל באמת, איך שאנחנו חווים, למשל, הוא אומר שם ש... עניינים שלמעלה מהזמן אנחנו לא יכולים להבין, אבל אם בן אדם הולך לישון והוא חולם, ובחלום הוא חולם סיפור ארוך, שהסיפור הזה, נגיד שהוא חולם סיפור שרק מספר את הסיפור בזמן העירות, לוקח איזה חצי שעה. סיפור מאוד מורכב. עכשיו, להציג דרמה כזאת על במה, מה שהוא חלם, זה יכול לקחת שעתיים. עכשיו, לחיות דרמה כזאת יכול לקחת 7 שנים, או 70 שנה. אבל בחלום, כל השינה שלו הייתה בקושי 15 דקות. בחלום, אם היה בחלום מישהו ואומר לו, תשמע, כל 70 שנה שאתה חולם עליהם, זה רק 15 דקות, הוא לא היה מקבל את זה. אתה מבלבל במוח. כמו שיבוא אלינו מישהו מהעולם העליון ויגיד לנו שכל 70 שנה שלנו זה כשנתעורר אחרי 120 שנה, אז אנחנו נסתכל כאילו על השעון האמיתי שלנו ונגיד ישן רבע שעה, ישן הרבה זמן. זה משהו כמו באליזה בארץ הפלאות. זאת אומרת, עכשיו, מה הוא עושה שם? זה תרגיל. ללכת להגיד לבן אדם, תשמע, כל החיים שלך זה רבע שעה, אף אחד לא יקבל את זה. אבל כשאומרים לבן אדם, תראה, אתה הולך לישון, כשאתה ישן, המודעות שלך מתחלפת. תרד יותר נמוך, תסתכל יותר נמוך, במקום יותר נמוך, ושם תראה איך שאתה חי בשני עולמות. אתה, קודם כל אתה מקבל מודעות של שני עולמות שונים, שיש עולם תחתון ועולם עליון, העולם התחתון זה העולם של השינה, העולם העליון זה העולם של העירות. אתה כבר לא יכול לצעוק שאין עולם אלא אחד. את זה לקחו לך, את הפריבילגיה הזאת לקחו לך. אתה רואה שיש שתי עולמות. ואתה רואה שזה שתי עולמות שונים, כי זה באמת ההבדל בין עולם לעולם, שיש חוויה אחרת של זמן. אם יש חוויה אחרת של זמן, או חוויה אחרת של תחושת מקום, סימן שזה עולם אחר, כי זה הגדרה של עולם. עולם זה או זמן או מקום או שניהם ביחד, הצירוף של שניהם ביחד. מרחב זמן זה מושג של עולם. אם אני נמצא בעולם שבו יש מושג אחר של מרחב זמן, אז אני הייתי בעולם אחר. זה לא פרט בתוך העולם שלי. אני רואה שיצאתי ממנו ואני עדיין קיים. זאת אומרת שאני יכול לחיות, זה לא. הרי למעשה, ברגע שהחלום מתפוגג, אז אני... מצד ההסתכלות של עולם החלום, אז כל העולם נחרב. כל העולם נחרב, ואנחנו בתוך העולם הזה. הרי מה קורה בחלום? החלום הוא חלק ממני, נכון? אבל כשאני חולם, אני מרגיש את עצמי חלק ממנו. עכשיו, ברגע שאני מתעורר, מה שקורה זה חורבן העולם. חורבן העולם וחורבן העני שהיה חלק מהעולם הזה. ואף על פי כן, אני מתעורר מהחלום, אני ממשיך לחיות. זה ממש כמו למות. אבל למות, ולא, אפילו אם כל העולם יחרב, יתפוצץ, אנחנו נמשיך בממד אחר. אז קודם כל אנחנו פוגשים את זה על ידי מה? לא על ידי עליית נשמה, לא על ידי השגה עליונה, אלא אין לנו סיכוי. אנחנו פוגשים את זה שאנחנו יורדים. הוא מוריד אותנו לרמה יותר נמוכה, שאת זה איכשהו אנחנו כן יכולים לעשות. אנחנו שבוע שעבר, הלכנו בדרך הזאת, אבל עם וריאציה שונה. ירדנו רמה, התחלנו לדבר על האצבעות, אתם זוכרים? איזה שיחה בין שתי אצבעות שהם שואלים איפה הבעל הבית שלהם. הם שמעו שיש בעל הבית, הם שמעו שיש אחד כזה, שזה ראובן אחד. איפה הוא? מה היא שואלת, מה היא עונה לה? אבל על כל פנים זה מובן לנו מתוך הירידה הזאת שאנחנו נמצאים באותו מצב. אנחנו יכולים לשבת ולנהל שיחה ולשאול מי זה האלוקים. אנחנו כמו האצבעות. עכשיו הרווחנו את שני הדברים יחד. גם שאנחנו מבינים מדוע, כמו שאנחנו קולטים טוב, איך האצבעות לא יכולות לחוות את הבעל הבית בלי להפסיק להיות נפרד. הן לא יכולות לחוות את הבעל הבית, גם אנחנו, כי לא יראני האדם וחי. כל זמן שאנחנו חיים לעצמנו אנחנו לא רואים. ברגע שאנחנו מתבטלים אנחנו יכולים לראות. תראו את זה אני לא יכול לבד ללמור, ומישהו צמא אז לפחד שזה ישאל אותך כל הזמן, מונח על השפן של המרצה. לא נגשים לזה. סליחו מרשבון.
איך לי את התפקידים?
מי שמציג, אתה לא מתבייש. זה הסיפור. זה הסיפור פחות או יותר שלמדנו שבוע שעבר. ומזה נגזרו עוד הרבה דברים, הבאנו עוד כמה דוגמאות, אבל זו הייתה הדוגמה העיקרית. מזה נגזרים הרבה דברים, זה נגזרים למשל, שאם לא תמיד אני יודע מי השם, ולא תמיד אני מודע למה שהוא רוצה ממני. אני גם יכול לפספס את זה, בדיוק כמו שאני יכול לפספס, הוא יכול להיות שהוא רוצה ממני משהו, וכל זמן שאני בתודעה נפרדת, אז אני מפספס את זה, יש בכל אופן הבדל גדול. האמת שיש הרבה הבדלים בין המשל לממשל. הרבה הבדלים, אבל יש הבדל אחד גדול אצל האצבעות. ברגע שיש להם מודעות נפרדת זה חיסרון, זה עיוות, זה בעיה. תארו לעצמכם שהם נותנים לאצבעות בחירה חופשית, הם מתחילות לזוז לכיוונים שלהם בלי שאנחנו נרצה לך. אצלנו זה לא עיוות, זה הכוונה האלוקית שאנחנו נקבל מודעות, שנהיה נפרדים ושיהיה לנו בחירה ושנעבוד את השם תוך כדי שאנחנו נפרדים, ותוך כדי שיש לנו בחירה, ושנשאל את השאלות האלה, ושנקבל את התשובות. זה מה שהוא רוצה מאיתנו. וזה פחות או יותר מה שדיברנו. עכשיו מה שנשאר, יש, הייתה לנו שאלה, שתי שאלות. שאלה אחת, מה זה כל הנושא של המלאכת השם? אנחנו יודעים שיש כמה חגים בשנה. מהו החג של ההמלאכה? יום ההכתרה, ראש השנה. והברכה המרכזית של ראש השנה זה מלך על כל הארץ. ותמלוך אתה הוא השם לבדיך על כל מעשיך וידע כל פעול כי אתה פעלתו. זה העניין של ההמלאכה. מה זה המושג של ההמלאכה? בחיי היום יום בין אנשים, אז יש עניין של המלאכה שהוא מתוך אימה ופחד, זה פשוט. יש איזה גנגסטר שתפס את השלטון, ואם לא נצא לרחובות ונמצא כחי המלך, מי יודע מה הוא יעשה לנו? אז אנחנו מפרגנים לו והולכים וצועקים לחי המלך, אין לנו ברירה. אבל זה אחד שרוצה להיות מלך, אז זה לא המלאכה, זה נקרא שלטון, ממשלה, יש איזה כל מיני ביטויים, אז זה לא מלכות. מלכות, השורש של המילה מלכות, והשורש של המילה להימלך, למלוך ולהימלך זה אותו שורש, למרות שהלהימלך בא בכלל מארמית, אבל ארמית והעברית יש להם את אותו שורש. להימלך זה להתייעץ. ולהיות מלך, הכוונה, זה מקבל את ההתעוררות להיות מלך מרבים, הוא תשועה ברוב יועץ. הרבים באים ומבקשים ממישהו שהוא יהיה מלך, זה נקרא המלאכה, המלאכה. זאת אומרת, מדובר על בן אדם שהוא מצידו בכלל הראש שלו במקום אחר. לא אכפת לו איפה, איך תראה הנהגת המלאכה, איך היום אומר איינשטיין, שאתה מלחמת קוריאה, נדמה לי, הוא אמר, אני לא מבין, מה זה משנה בקוסמוס עם כמה מאות קילומטרים רבועים של יער, היו שייכים לקוריאה הצפונית או לקוריאה הדרומית, הוא לא מבין בשום, הוא לא מבין על מה רבים. טוב, אז, אבל הוא היה מופשט מדי, הוא לא מבין על מה רבים, זה לא לשבחו יאמר שהוא לא מבין על מה רבים. בן אדם צריך לכלול בדעתו גם את הפרטים האלה. אבל על כל פנים, יש אחד כזה שהוא באמת יותר רוחני, יותר גבוה, וכשבאים לבקש ממנו שיהיה מלך, אז הוא צריך לרדת אל המלוכה. וזה באמת כמעט בהיסטוריה לא קרה. בדרך כלל המלכים שאפו להיות מלכים.
שאול,
דוד כשהיה בחברון ובאו עליו וביקשו ממנו שיהיה מלך על כל ישראל, יש כמה סיפורים בתנך, אבל בהיסטוריה אנחנו לא יודעים על דברים האלה. אולי היו ולא תיעדו, אבל נדיר מאוד. כשמדברים על המלאכה של הקדוש ברוך הוא, הרי להיות מלך, ראית פעם שבן אדם יכול להיות מלך על בעלי חיים, שייך דבר כזה? זה לא נפל להיות מלך, הוא יכול להיות רועה, הוא יכול להיות בעל הבית, הוא לא יכול להיות מלך. איך הקדוש ברוך הוא יכול להיות מלך על בני אדם? הריחוק הערך הוא הרבה יותר גדול. הכוונה שכשאנחנו מבקשים תמלוך אתה הוא השם לבדיך, יש בזה שני דברים, יש בזה דבר אחד של גילוי המלוכה, שכולם יכירו וידעו כל יושבי תבל. אבל יש גם עצם זה שאתה תסכים להיות מלך, ששווה בעיניך, שאנחנו נהיה ראויים בעיניך שתמלוך עלינו. ושביל זה צריך לחדש את זה כל פעם, כי זה לא דבר טבעי שנמשך מעצמו. צריך לעורר את העניין מחדש. אלא שזה חסד השם. הרי אם בן אדם לא יכול להיות מלך על בעלי חיים, בעלי חיים ירוב ויבקשו ממנו, זה לא יעזור. אז זה החסד שהקדוש ברוך הוא מתחשב בבקשה שלה. זה נראה אחרת, כן.
אני הולכת יחסים לזה,
כשאני תעוררות מלמטה, שמביאה תעוררות למעלה.
זה שונה מאוד אם יש רק...
אם יש רק מה?
מלוכה שמלמעלה למטה, כי ככה צריך להיות.
על מה אני דיברתי? על איזה מלוכה? איך הבנת אותי?
שמלקשים.
זה המלאכה. לא דיברנו על המלוכה, דיברנו על ההמלאכה. נו, ואיפה את רואה משהו אחר?
בעצם
המלאכה
זה תהליך
אקטיבי
שלנו.
אז את אומרת על פעמיים אותו דבר, אני לא הבנתי. נראה לי שאת אומרת פעמיים אותו דבר. ההמלאכה זה אקטיביות שלנו
אני אומרת, אפשר להבין באופן כללי שהקדוש ברוך הוא צריך כאילו לכל כל העולם, מה נזית
על כל העולם, ולא רק עלינו.
עלינו בתוך זה.
כן.
להבין את זה בתיאוריה.
מה פה משהו צריך למלוך? למלוך ודאי, הוא מולך. שאלה, להיקרים מלך, הוא יכול גם למשול. אני לא יודעת כאן מילים למלוך. הוא יכול להנהיג, הוא יכול למשול, הוא יכול להחיות, להשגיח. יש הרבה ביטויים. מה העניין ש... הוא יכול להיות אבא. אפשר לתפס את הקדש ברוך הוא כאבא, אפשר לתפס אותו כמלך. אפשר לתפוס אותו כמשה, אפשר לתפוס אותו כנשמה, אפשר לתפוס אותו בהרבה צורות. מה הביטוי המיוחד של מלך? ככה אני הבנתי את השאלה, יכול להיות שלא הבנתי נכון, אני לא יודע. מה המושג של להמליך? בן אדם, בוא נגיד ככה, אם מישהו יבוא וישאל, איך אני יכול להמליך את הנשמה שלי על הגוף שלי? לגיטימי לשאול שאלה כזאת? כן. למה? למה אני צריך להמליך? למה היא לא... בסדר, אני שמע בגוף, היא מזיזה את הכל, מה שרוצים. מה שהיא רוצה היא עושה, מה?
יש רצונות
נגד. כי יש לי רצונות שהן נגד הנשמה שלי, ואני לא שומע בקולה. עכשיו, מה פורש להמליך אותה? לקבל על עצמי לשמוע בקולו. אוקיי, בסדר. זה החלק שלא דיברנו, עכשיו הבנתי. כל כך פשוט, כל כך מובן מאליו, בשביל זה אני לא קלטתי על מה מדבר, מה מדברי, אז זה נכון? עכשיו, מה קורה? בוא נחזור למשל, אני פשוט, חלק א' גמרנו. מה קורה בכלל ביום ההכתרה? מה ההבדל? יש לנו שלוש אפשרויות של לקבל עול מלכות. יש אפשרות אחת לקבל עול מלכות ברגע הראשון שמכתירים את המלך. אפשרות שנייה זה כל שנה ביום ההכתרה, ביום הזיכרון להכתרה הראשונה. ואפשרות שלישית זה כל ימות השנה. סתם ככה, ביום רגיל. מה ההבדל? וזה בכל אופן לא אותו דבר. העיקר מה שצריך להגיד את ההבדל בין היום-יום לבין הפעם הראשונה שהכתירו את המלך, ושביקשו ממנו שיסכים להיות מלך. כי אחרת הוא לא הסכים להיות מלך. דיברנו, מדובר על מלך שהוא גבוה, שהוא לא אכפת לו, שהוא לא רוצה. אז זה שיש כל שנה יום ההכתרה זה רק זיכרון. אז אתה מחדד את התחושה של הפעם הראשונה, אבל הפעם הראשונה זה באמת משהו אחר. מה זה הכתרה? איך גורמים למלך שרצה להיות מלך? אנחנו אומרים, מלכותו ברצון קיבלו עליהם. ומדובר על ההכתרה של הקדוש ברוך הוא, שבני ישראל יצאו ממצרים, זה הפעם הראשונה שהם הכתירו את השם. אז מה זה המושג של ההכתרה? המושג של ההכתרה שם זה ביטול מוחלט. ביטול מוחלט הרבה יותר מאשר סתם ככה אזרח שנאמן למלכו. אזרח שנאמן למלך, הוא רוצה אחרת, אבל הוא שומע בכל המלך. כאילו אזרח נאמן, הוא מבין שצריך להיות איזה מישהו שרואה את כל התמונה הכללית, וזה לטובת, זה וזה, אם אני אשמע בקולו. ברגע של ההכתרה, לא זה התנועה בנפש. אם בן אדם בא אל מישהו שהוא עדיין לא מלך, ומבקש ממנו, אני רוצה שאתה תהיה מלך, אז באותו רגע, זה אמירה אחרת, זה אמירה כאילו, הרצון שלי מתבטל אליך, לא רק המעשים. אני רוצה שאתה תגיד לי מה לעשות. אני רוצה שבעוד שנה, שנתיים, 10 שנים, 20 שנה, ייווצר מצב שלי לא יתחשק לעשות משהו, ושאתה תהיה המלך, ושאתה תגיד לי מה לעשות, ושאני אעשה אפילו מתי שלא מתחשק. אז מה אני רוצה עכשיו? עכשיו אני רוצה למסור את הרצון שלי. אני יוצר עכשיו מצב שאחר כך הוא יחייב אותי נגד רצוני. וכמו נעשה ונשמע. זה ההכתרה. זה המושג של ההמלכה. אבל מה שזה מעורר אצל המלך, זה מעורר כשהוא יסכים לרדת להיות מלך. זה ההבדל בין מלוכה, בדרך כלל מלוכה של בשר ודם זה שתופס את השלטון.
למה שבן אדם ירצה?
למה שבן אדם ירצה? אז זהו, אז באותו רגע זה בן אדם לבן אדם, בשר ודם לבשר ודם, אז זה פשוט בגלל ההבנה של הריכוזיות. דבר שאין בו ריכוזיות מתפרק. אנשים רוצים, זה פשוט, זה עניין של כדאי לו. כדאי לו, בן אדם עושה את החשבון בגדול, אז כדאי לו להיות עם כל העם שלו ביחד, ושמישהו יסתכל מלמעלה, לא מישהו שצריך כל 4 שנים להתחלף וכל הזמן לדאוג מה יכתבו עליו, הוא לא יכול לחשוב בצורה רלוונטית בכלל, אלא מישהו שבאמת שהוא צריך להוריש לבניו מלוכה מסודרת. המעלות של המונרכיה, יש למונרכיה, יש הרבה חסרונות, יש גם הרבה מעלות, ולהוריש לבנים ממלכה מסודרת. עכשיו הבן אדם, הוא שיושב שם, הוא דואג שהממלכה שלו תשרוד, הוא דואג שלא יקלקלו אותה, הוא דואג לאורך זמן, הוא יודע שהוא לא בעוד 4 שנים הולך לפתור את הזכרונות שלו, הוא בעוד 8 שנים. אז אני רוצה שיהיה לי אחד כזה שבגללו בגדול יהיה לכולם טוב, ואם לכולם יהיה טוב גם לי יהיה טוב. זה חשבון בין בני אדם. אבל כשעושים חשבון כזה לקדוש ברוך הוא, אז זה חשבון אחר לגמרי, זה חשבון של אידיאליזם צרוף, זה לא חשבון של טובתי, הטובה שלי, הטובה הפרטית שלי, שם זה חשבון של נגלה כבוד השם. להפך, אם אנחנו, על זה לא דיברנו, אם אנחנו נחשוב למה השם ברא את העולם, מה הוא רוצה מבריאת העולם, זה קשור עם העניין של המלוכה. אחד מהטעמים על בריאת העולם שמופיעים בספרים, יש כמה... למה שם בריאת העולם? למה שם בריאת העולם?
לא.
מה? אחד. מה עוד? מי עוד יודע משהו? להיטיב. הלאה. אוקיי, זה קשור למה שהיא אמרה. הלאה, מה עוד? שיכירו את מציאותו, שיכירו את גדולתו, כתוב בזוהר הקדוש. יש עוד. מה? לגלות את מלכותו.
לגלות את מלכותו.
עיקר בריאת העולם זה לגלות מלכותו את דבר. איך כתוב? דיברנו על 5 דברים שהם בעצם כולם דבר אחד. פנימיות הם כולם דבר אחד. את הלמה האמיתי אנחנו לא יודעים. עוד פעם, הלמה האמיתי זה שאלה שהמקום שלה זה כאילו לראות את הקדוש ברוך הוא דרך המשקפיים שלנו. אם היינו מוצאים סיבה אמיתית, מחויבת, מכריחה, שהוא היה חייב לברוא את העולם, באותו רגע הוא מפסיק להיות אלוקים. כי ברגע שאתה מדבר על אילוץ כלשהו, איזשהו אילוץ, איזשהו עניין של סיבה שמחייבת תוצאה, אני רוצה להגיע לתוצאה X, אני חייב לעשות פעולת Y, זה לא שייך לדבר על הקדוש ברוך הוא. הדבר היחיד שאנחנו יכולים לדון זה כל השאלות האלה שלנו, למה השם ברא את העולם, וכאילו שהיה כתוב שם, זה כתוב בצורה כזאת, כי זה תמיד לא אוהבים לכתוב בצורה של פילוסופיה, אבל בעצם מה שמתכוונים לשאול זה שאלה אחרת. מה הקדוש ברוך הוא אומר לנו בזה שהוא ברא את העולם? זאת שאלה אחרת. זאת שאלה. אם אנחנו שואלים למה, אנחנו נקבל חרוס ברוסי, קוראים פצ'ימו פטמו. למה ככה? זה החרוס. עכשיו זה שפה טוטליטרית, הוא ככה מקבל את זה מיד חרוסים. אבל באמת זה ככה. האמת, יש בזה איזה אמיתי, יש בזה איזה אמת. לא שייך לשאול למה, כי השאלה למה זה לקבל איזושהי תשובה הגיונית, וההיגיון מחייב שבשביל זה וזה וזה צריך לברוא עולם. מה, האלוקים לא יכול להגיע למטרות שלו ללא העולם? הוא יכול להגיע לכל דבר ישר, הוא לא צריך בדרך שום דבר. שאלה היא מה הוא אמר, למה הוא רוצה אנחנו לא יודעים, אבל מה הוא רוצה עם העולם? אז באמת על זה אנחנו יכולים לקבל תשובות כמספר הפריטים שיש בעולם, כל כך הרבה תשובות אפשר לקבל. היה מישהו שאמר, היה איזה אחד מחכמי אומות העולם, לא טוב, לא פרס נובל פעם על משהו, גם בצרפת, הוא אמר פעם, רק דוגמה למה שאני הולך להגיד, הוא אמר פעם שמסתכלים על חתיכת נייר, אז רואים בתוך הנייר את העננים. איך רואים בתוך הנייר את העננים? בגלל שאם לא היה גשם, לא היה יער, אם לא היה יער, לא היה עץ, אם לא היה עץ, לא היה אפשר לייצר נייר. באמת, אפשר לראות בכל פיסת נייר את העננים. זאת אומרת, יכול לבוא ולומר מישהו, האמת שזה לא רק את העננים, העננים זה גם אומר כל המושג של אקלים, של התנועות של הרוחות, וזה קשור עם המושג של סיבוב, של של סירוב כדור הארץ סביב צירו, וגם כל מהלך של כדור הארץ, המהלך של כל הפלנטות, של כל המערכת שלנו, והמערך של כל הכוכבים ושל כל הקוסמוס. אפשר לראות את כל הקוסמוס מתוך החתיכות מהארץ, כי אם משהו היה אחרת, הכל היה אחרת. מי שמבין את הקשר טוב, אז את אומרת למעשה אפשר סתם להתעקש בצורה שלורתית ולהגיד התכלית של בריאת העולם זה הקוס הזה. תובדה, אם משהו אחד היה אחרת, כן, אם היה פה, אם היינו יותר קרובים לשמש ויותר רחוקים מהשמש ולא יודע כמה, זה כבר לא היה אחר. התכלית זה זה, התכלית זה זה, אתה יכול להגיד על כל דבר שהוא התכלית ואתה יכול להוכיח את זה, הנה, הכל צריך להיות כדי שזה יהיה, ובאותה מידה גם זה צריך להיות, וכולו וכולו, ואין לזה סוף. עכשיו, השאלה היא לא שאלה היפותטית, השאלה היא שאלה אמיתית. בכל אופן, כשהקדוש ברוך הוא בורא את העולם, יש כאן איזו אמירה. הוא אומר על משהו אחד שזה העיקר, וכל היתר הוא יכל גם בלעדי. הקדוש ברוך הוא יכול לעשות, הרי אמרנו כרגע, זה הרי לא נכון מה שאמרנו עכשיו. הקדוש ברוך הוא יכל לעשות את זה גם אם יהיה קרובים ועוד מעט יצאו לדבר בשמש. ושבכל אופן ישרור, זה היה בורא את הטבע של המחר, מה הבעיה? זה לא זה, אבל בכל הקומפלט הענק הזה של העולם, בכל כולו יש אמירה שאת האמירה הזאת אני לא יכול לשאוב מתוך העולם. אני לא יודע, אני יכול להגיד על כל דבר שהוא המטרה. את האמירה הזאת אנחנו קיבלנו במתן תורה. קיבלנו אותה ממנו בעצמו, זה כבר שאלה של אמונה, זה לא שאלה של פילוסופיה. אי אפשר להוכיח את זה לא במעבדה ולא בוויכוח. כשמדברים על המטרה, אז אנחנו קיבלנו כך. אז קיבלנו שהקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב לברואיו, קיבלנו שהקדוש ברוך הוא רוצה שיעשו לו דירה פה בעולם הזה, שהוא יתגלה כמו בדירה, כמו בן אדם בדירה הפרטית שלו, קיבלנו שהקדוש ברוך הוא רוצה שישיגו אותו, קיבלנו שהקדוש ברוך הוא רוצה להתגלות כמלך. זה מה שקיבלנו. מה עוד היה? היה עוד משהו, אתה זוכר, מה עוד אמרו? יצא לי חמש קודם, עכשיו יצא לי לפרבה.
אבל יש
לנו את התשובה. מה?
את התורה, את התורה.
לקיום התורה, אבל כן, זה אותו דבר, כמו של ילד דירה. וככה הוא מופיע במדרשים ובכל השלה הקדוש מביא והזוהר ובחסידות יש, והרמח"ל מדבר על זה הרבה, המדרשים מדברים על זה הרבה, בפרט על התורה. זה המטרה. זה, לא שזאת המטרה שכל היתר זה אמצעי. בעצם כל דבר הוא מטרה, כי כל, אם, לא היה, אם הוא לא היה מטרה, אצל הקדוש ברוך הוא אין מטרה ואמצעי. אם כל דבר לא היה מטרה, אז הוא לא היה קיים. אבל האמירה הכללית, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מהכל ביחד, הוא רוצה את הדבר הזה. הוא רוצה את הדברים האלה שהם בעצם כולם דבר אחד. לעשות לקדוש ברוך הוא דירה בעולם ולהשיג אותו, ולקבל את הטוב שלו, זה בעצם אמירה אחת שאפשר להגיד אותה בכל מיני שפות. זה בעצם הטוב. בקיצור, כל זה זה העניין של ההמלכה של הקדוש ברוך הוא. ככה צריך להבין את זה פחות או יותר. עכשיו, למה אנחנו רוצים את זה? מה הרצון שלנו בכל העסק? בגלל שאנחנו... להפך. אפשר לרצות את זה בגלל שזה טוב, בגלל שזה נחמד, בגלל שזה... אפשר בכל מיני רמות לרצות את זה. המטרה האמיתית מצד הנשמה, בגלל שהנשמה היא חלק אלוקה ממעל, אז מה שהשם רוצה גם אנחנו רוצים. זו המטרה האמיתית מצד הנשמה. מצד השכל שלנו, אז יכול להיות כל אחד תקוע ברמה שלו, כמו שאם נשאל בן אדם למה הוא לא בונה. למה בן אדם לא בונה? יש כמה תשובות יש את זה. כמה בן אדם לא בונה? בואו נעשה לספור. ייתנו לי מכות, יביישו אותי, יבזו אותי, הילדים שלי לא יכלו לעבור את הרחוב. עושה נסיעה חברתית, מה?
גם יש לו משהו שהוא רוצה לא לעשות רע.
אני מתחיל מה נמור. אז זה בכלל, מה, לגנוב? מה פתאום לגנוב? מה זה שלך? אתה עבדת על זה קשה, זה לא פייר לקחת לך. זה דבר לא פשוט. זה דבר לא פשוט. רוב בני אדם בעולם לא גונבים, אני מקווה. שהם לא גונבים בגלל שהם... מה פתאום? איך אני יכול לקחת את מה שלא שייך לי? אחר כך יכול להיות עוד דוגמה. יש דוגמה בגמרא, במסכת בבא מציע, יש דוגמה של בן אדם שרוצה לגנוב כדי לשלם לחברות תשלומי כפל. הוא רוצה לתת לו אותם בספר, רק הוא לא יודע איך, הוא לא רוצה לקבל, אז הוא גונב ממנו, שאחר כך הוא מעמיד עדים שילשינו עליו, הוא עושה את כל ההצגה, אחר כך הוא צריך לשלם בשתיים, הוא בסדר, הוא מפסיד, הוא יקבל את הכסף. עכשיו, אף על פי כן הוא לא עושה את זה, למה הוא לא עושה את זה? הוא מחפש דרך אחרת, הוא זרוק לו כסף שם במפסת, אני יודע מה. אבל לגנוב הוא לא גונב, בגלל שכתוב התורה לא תגנוב. זה כבר דבר אחר לגמרי. אלא סיפור שונה לחלוטין. זה לא שהוא לא גונב בגלל שזה לא פייר. פה זה, מה קורה? זה גניבה כמו רובינות. גניבה הכי מוסרית שיכול להיות. אבל הוא לא גונב, כי בתורה כתוב לא תגנוב, אז אני לא גונב. זאת אומרת, כמו שבשאלה למה אני לא גונב, יש בזה כל כך הרבה רמות. וזה קשור בעצם לשאלה הבאה שאני קיבלתי, שהייתה שם שאלה, במעבר חלק כזה, הייתה שם שאלה שבעצם בעבודת השם יש שני דברים שונים. יש עניין אחד שמשמוע בכל השם ולעשות את המצוות, כפי שהוא אמר, ויש עניין נוסף שבן אדם עובד על עצמו להתעדן ולזכך את הנידות, לתקן את עצמו. ובעצם, מבחינה הגיונית, אין שום קשר לשם, אתם לא רואים את הקשר. יש לנו כאילו פעמיים נפגש עם הקדוש ברוך הוא, פעם אחת נפגש דרך עבודה על עצמי, ופעם אחת נפגש דרך מערכת של חוקים. שאיפה, מה, למה זה צריך להיות ככה? האמת שאם נמשיך את הרעיון הזה של למה בן אדם, לא גונב, אפשר הרי להרחיב את זה. בוא נגיד ככה, בוא נגיד שאני לא גונב, כרגע המצב שלי הוא כזה שאני לא גונב כי אני פוחד שיתפסו אותי. לולי זאת, הייתי גונב מכולם את כל, מה שיש לי. עכשיו אני חוזר בתשובה, אבל נשארתי עדיין במטליות שלי. אני גנב, אני לא גונב, אבל אני גנב. אני גנב. נשארתי באותה מטליות, ואני רוצה לחזור בתשובה. עכשיו, אני רוצה לשכנע את עצמי לשמוע בקול השם. מה הדבר שיכול לדבר אליי? בוא נחזור עוד פעם. לגנוב למה אני לא גונב? שלא יתפסו אותי, לא יותר מזה. לא אכפת לי, זה הרכוש של מישהו אחר, זה לא מעניין, את כל הדברים האלה לא מדברים עליי. אני בנונח חסר מצפות, פסיכופת גמור. לא מעניין אותי כלום. עכשיו אני חוזר בתשובה. אני רוצה להתחיל לקיים את רצון השם. למה? מה הדבר שיכול לשכנע אותי לעשות את זה?
הרב אז אחמור
פעם,
שאנשים
היו
יודעים כמה שהם יקרים,
אז מה נעשה שמותרה? כן, אבל את רואה, אני עכשיו לא במצב הזה. אני במצב הפסיכולוגי הזה, הם יבואו ויגידו לי כמה אני יקר, אני אמשיך לגנוב. יש סנקציה אחת שמפריעה לי לגנוב? מה?
פחד
מהעונש. או פחד מהבושה או משהו כזה. אפילו מהבושה, אבל מהעונש. ייתו לי, במשטרה ייתו לי מכות.
אבל השם
רואה את האדם. נו, ולכן? אז ממה אני פוחד?
זה כמו הדרגה הכי נמוכה של יראה.
זה אפילו פחות מיראה. זה מין...
אישה כזאת.
לא, לא אכפת לי שירו אותי, איש אחרי. אם כולם יראו איך שאני גונב, וגם רק לא ייקחו לי חזרה. אני לא יודע, לא מכיר אותו. בואו נראה את הכי נמוך שיכול להיות. הרי כל אחד מאיתנו... במצבים של עייפות קיצונית, במצבים של דרדוך ושל ירידה של האנרגיה, למטה, מטה, מטה, אז אנחנו יכולים להגיע לכל מיני, זה לא, אנחנו לא עשויים, אין לנו דם כחול. אנחנו צריכים להיות מוכנים גם לרגע כזה. אז מה באמת? מה התשובה? התשובה היא פשוטה. בן אדם כזה, הוא צריך את תלנו מצחק, הוא צריך את רובן אלבאז, כן, הוא צריך את החברה האלה שיגידו לו, תשמע, יש ג'הנום גדול, וישים אותך שם מלא שתנה כל הלילה, לא כדאי לך. זהו. באמת. אבל לפעמים, ויש אנשים שהם הולכים לשם לשמוע את זה, כי הם מרגישים שזה הברקס שלהם. אם הם לא ישמעו את זה, הם פשוט יאבדו את הבלמים, והם ייכנסו לאיזו מחילה שהם לא רוצים למצוא את עצמם שם. זה תחושת התקרתית. הבן אדם עצמו לא מודע לכל הניתוח שעשינו עכשיו. אבל זה כמו שבן אדם צריך תחזיק אותי שאני לא ארביץ. יש, כמובן שזה מראה על עדינות. זה מראה שבבסיס של הנמוך הזה יש איזו נקודה גבוהה. אבל הנמוך הזה זה רק מצב, לא יותר. הוא רוצה את המצב הזה. הוא נמצא במצב, הוא רוצה שבמצב שלו יש שירי רצון שאומרים לפני קידוש בליל שבת. יש שם ביטוי, ריבון העולמים. לא כולם אומרים את זה. שתרחמי מאוד בגלותי. יש ביטוי כזה. במצב שלי, בצר רחבת לי, תן לי, יש אצל הרב זרין בסיפורי חסידים, יש פירוש על פסוק, כי לא עזבך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך, עד שאני אעשה את מה שהבטחתי לך, בינתיים אני גם לא אעזור אותך. בינתיים, אתה עכשיו במצב נמוך, בינתיים אני אחזיק אותך. יש מציאות כזאת, זה הרובד הכי נמוך. עכשיו, מה יהיה אם בן אדם עבר קצת, לא, פסים קצת יותר גבוהים, הוא כבר, הוא לא גונב בגלל שזה לא פייר לגנות. זה לא אנושי לגנות. מה ישכנע אותו לעבוד את השם? בן אדם רגיל מן השואה, סתם. הוא חזר בתשובה, עכשיו הוא רוצה להתחיל לעבוד את השם, מה ישכנע אותו? הוא הרי אידיאליסט, הוא לא גונב בגלל שזה לא ראוי לגנות. לא, אני לא מדבר על עבודת המידות. אני עכשיו לא מדבר על עבודת המידות, אין בעיה לשכנע.
עבודת השני דברים, אני
דיברתי על המפגש השני. על עבודת המידות, הוא מיד אחד כזה מיד התחבר למסילת ישרים וחסידות וכל דבר הוא התחבר מיד. אני מדבר על השני, יגידו לו, תשמע, אתה קושר נעל שמאל קודם, אתה לובש נעל ימין קודם, קושר נעל שמאל קודם. תעזור אותי אם אתה משגיע לי את הספר. אז איך הוא יכול להתחבר לזה? עכשיו, לא לגנוב, אמרנו, הוא לא. הוא בן אדם כזה שאם הוא ירגיש צורך לגנוב, אז הוא ילך למסירות נפש. אם הוא יצטרך לגנוב למישהו שיציל חיים, אז הוא ילך לגנוב, ואחר כך, כמו החופשים בצבא, כשאתה עושה למישהו ניתוח ואין לך הסמכה, אז אתה בשעת חירום, אין רופא, אין אף אחד, ואתה יודע לעשות את זה. אתה חובש, אתה ראית אלף פעמים איך שהרופא עשה את זה. אז אתה עושה את זה, ואחר כך אתה נכנס לבצעות. כי היה אסור לך, אבל הצלת חיים. עכשיו, אם הוא באמת נשאר בחיים, אז הוא לך צלש, משחררים אותך. ואם הוא מת, אז אתה יכול להיכנס לבצעות כמה שנים טובות. לא ישימו אותך ברצח, ישימו אותך בהריגה, וחריגה מסמכות, וכל הסיפורים האלה. עכשיו, בן אדם שהוא אידיאליסט, כמו יעשה לו את האחד שהוא מחפש רק לצאת בסדר, מה אני יכול לעשות? אני רציתי להציל את החבר, אבל החוק לא נתן לי. אסור לפי החוק. אחד שהוא אידיאליסט, מה הוא יעשה? הוא ילך ויעשה את זה, אין לו מה להפסיד. החבר ימות, כמו שאומרים במקום. הוא ילך ויעשה את זה ויסתכן, ייכנס. אם הבן אדם יש לו איזשהו, הוא בן אדם שהוא ככה, בגובה העיניים שלנו, פחות או יותר, יש לו ערכים מוסריים, ערכים. הוא לא מוכן להתחבר למערכת חוקים שהוא לא מבין אותה. הוא לא מוכן, זה מפריע לו. לא רק שהוא לא מוכן, זה מפריע לו. זה נראה לו נמוך, זה נראה לו, זה נראה לו לא מתחילים, זה נראה לו טוב לגנה. הוא צריך לעבור קדר, הוא צריך לשים אותו, צריך לשים אותו בעסיקים, אני יודע, לשים לו תרגולות, תעשה ככה, תעשה ככה. אבל לי זה לא מפריע. זה השאלה בעצם, זה העומק של השאלה. אז מה, בשביל מה זה טוב כל הסיפור הזה? הפחד
מתרחק. העניין הזה של המלאכה, זה לא רק קשור למלאכה. אם יש לי את התחושה שאני מצליח להבין משהו מאוד עדין, יש פחד מתרחק במצב הזה.
מתרחק ממה?
זה כמו שאתה תמיד אומר, העניין הזה של להפנות עורף. אותו ציר של גלגל.
כן.
יש פחד להתרחק מהציר של הגלגל על הפריפריה שלו.
נו. אז ולכן מה אני עושה מתוך הפחד הזה?
אז אתה כושב שם קודם את נעל ימין, ואחרי זה כושב את מהשמאל, בלי לשאול אותם לשאלות, כי אתה, יש לך,
זה מה ש... אוקיי.
זה החוט הזה, זה
בסדר, זה בסדר. כן, יש דבר כזה. יש דבר כזה.
זה הכוח.
אבל, אוקיי, אבל בוא נלך קצת קודם, לפני זה.
לא,
אבל
איך באמת אפשר
להסביר
מישהו
שלא
מתחבר?
בתוך האידיאליזם הפשוט, ההגיוני, אתה מדבר ממש מיסטיקה, אבל זה בסדר, אבל זה רמה יותר גבוהה. אני עדיין לא הגעתי לשם, אני מדבר על בן אדם שהוא בוגר תיכון ממוצע, שיש לו ערכים מוסריים מאוד מושרשים. הוא לא מקבל דיבורים כאלה ככה, הוא פתאום מתחילים, הוא מרגיש שסתם, מה רוצים החיים שלו? הוא לא יודע מה רוצים להם, באמת הוא לא יודע מה רוצים. הנקודה היא כזאת, כשמסבירים לאדם את התכלית שלשמה נברא העולם, וצריך לדעת להסביר את זה נכון, אמרנו שיש תכלית לבריאת העולם. בתכלית של בריאת העולם, עכשיו זה המקום להסביר את זה. בדיוק, זה מתחבר שתי השאלות האלה של ההמלכה וזה, זה שתי שאלות שהן אחד. התכלית של בריאת העולם זה לגלות את מלכות השם בתוך מציאות של עולם נפרד. זאת אומרת, אם נחזור למשל שדיברנו קודם על שתי האצבעות, כמו שדיברנו שבוע שעבר, זה לגלות בתוך, יש לנו אצבעות עם מודעות נפרדת, שהם שואלים איפה הבעל הבית, הם לא מכירים אותו, להשאיר להם את המודעות הנפרדת ושיכירו את הבעל הבית. זה היפותזה גמורה, במושגים שלנו זה או לאבד את המודעות הנפרדת, או להישאר עם המודעות הנפרדת ולא להכיר את הבעל הבית. כי ברגע שאני מכיר את הבעל הבית אין לי אני, האני שלי זה האני של ה... ברגע שאני מאבד את העני, העני זה הבורא, גמרנו. התכלית של בריאת העולם, זה ממש, זה נשמע לנו להשחיל פיל בחור של מחט, זה נשמע שני הופכים לנושא אחד. לקחת, לגלות את מלכות השם בתוך מציאות של נפרדים, שהנפרדים מצד אחד תהיה להם תחושה שהם כל אחד אינדיבידואל, הוא אינדיבידואל אבל הוא לא נפרד לגמרי. הוא לא נפרד לגמרי, אלא הוא חלק, הוא רואה את עצמו בעת ובעונה אחת חלק מתוכנית כוללת. הוא לא אינדיבידואל נפרד, הוא לא ענף שנחרט מהעץ, אלא הוא ענף שמחובר לעץ. ודבר נוסף, זה הקדמה אחת, יש עוד הקדמה, ואז נוכל להבין בסוף. הדבר השני, הקדמה השנייה, חז"ל הרי אמרו שאין לך כל עשב למטה שאין לו מזל מלמעלה שמכה בו ואומר לו גדל, נכון? אז יש השפעה לכל מה שקורה למעלה בעולם הרוחני על כל מה שקורה בעולם שלנו. יש גם השפעת גומלין הפוכה ממש, זאת אומרת אין לך כל עשב למטה שאין לו השפעה על המלאך למעלה, אבל העשב הרי אין לו בחירה והוא לא יוזם אז הוא לא משפיע. אבל אם נדבר על בני אדם אז זה ממש כך, אין לך כל תנועה או תנועה של אדם למטה שלא משפיעה למעלה. בגלל שלמעשה הכל יחידה אורגנית אחת. כל העולמות כולם, גם העולמות שהתגלו לנו, גם העולמות שלא התגלו לנו, יש כאלה עולמות שהם לא התגלו לנו, התגלו רק בספרים, יש כאלה שגם בספרים לא התגלו לנו. הרי הקדוש אומר, אחרי שהוא מתאר את כל סדר השתלשלות העולמות, עולמות שלמעלה מעולם האצילות, קבלת אריזה, קבלה עמוקה לגמרי, הוא אומר שכל זה העולמות שהתגלו לנו. זה העולמות שהתגלו לנו. לא, אנחנו לא יודעים את זה. אבל האמת שהכל זה עניין אחד. וכשיהודי עושה תנועה, או כשיצור בעל בחירה, האמת, לא דווקא יהודי. יש יצורים בעלי בחירה, חוץ מיהודי. וכיבוש של המצוות, אז יש להם בחירה. בן אדם כשהוא מקלקל משהו בבחירה שלו, כשהוא לא עושה את רצון השם, אז זה לא רק שהוא סותם את ה... כמו שאומרים, את התא הקטן שלו, שם הוא לא ממליך את הקדוש ברוך הוא. הוא יכל להמליך אותו, הוא לא ממליך אותו, אלא שזה חוזר אחורה. כמו שאמרנו, מהנייר אל העננים, כמו שדיברנו קודם. בתוך האדם הזה יש את כל מה שיצר אותו, את כל אותן הדרגות עליונות שמתבטאים בתוך האדם, הסתימה שקורית באדם הזה היא סותמת גם למעלה. ובקיצור, הבן אדם ברגע שהוא אומר, אני לא רוצה, אז הוא מקלקל את העולם. עכשיו, אם הבן אדם הוא אידיאליסט, הוא לא רוצה לקלקל את העולם. פעם יש איזה משל, אני ראיתי לא מזמן, יצא עיתון כפר חבד, היה 100 שנה להולדת הרבי. היה שם 101 סיפורים קטנים. היה מפוזר על כמה דפים. מישהו הביא לי את העיתון. אז היה שם סיפור קטן שנכנסו כמה סטודנטים לרבי ושאלו אותו למה מחייבים מי שחייב מלכות? זה עונש כזה קשה, אדם עשה משהו, עשה איזה איסור, עבירת לא תעשה, בזמן שהיה סנהדרין, והיה בדין, הם מרביצים לו, למה להרביץ לו? מה קרה? מה הוא עשה? אז הוא אמר להם, יש לי שאלה לשאול, זו הייתה תקופה שהיה תוכניות החלל של ארצות הברית רצו, אז השקיעו בזה המון, כל הגאווה הלאומית של האמריקאים, זה היה מי יגיע קודם לירח, אנחנו הרוסים, אז היה כל ה... היום כבר קצת נרגע העניין הזה, אבל אז היה מאוד ככה, אמר להם, תארו לעצמכם שהשקיעו באיזה פרויקט כזה, לא יודע, סכום עצום וכל זה, לקחו בן אדם והשקיעו בבן אדם ונתנו לו הוראות מדויקות מה הוא צריך לעשות, וכשהוא הגיע שם למעלה, אז הוא עשה בחרנה, הוא עשה במזיד, הפוך מכל ההוראות, ואין שום תוצאות למבצע הזה, הכל הלך לטמיון. מה מגיע לו לבן אדם הזה? הם כל כך התרגשו, זה היה סיפור כמו כבשת הרש בתנ"ך. הם כל כך התרגשו, הסטודנטים אמרו, אין מילים בפה להגיד איזה עונש. ולפי התפיסה, זה סיפור משנות ה-60, לפי התפיסה של אז, והיום פה, הם צוחקים גם מזה, גם המשל הזה. כי הבש... בדיוק רואה מה הוא קלקל. אותו אחד שממונה, והוא רואה מה הוא קלקל. זה למה הדבר דומה, זה מישהו פעם נתן משל, שמעתי פעם על הסטיינגרץ. הוא אמר פעם משל, הוא אמר שכמו ש... יש איזה בתי חרושת שמפעילים את הכל למחיצות כפתור. יש חדר בקרה, מפעילים את הכל למחיצות כפתור. עכשיו, אנחנו בן אדם לא אחראי ושם שם ילד. שם ילד. ילד משחק עם הלחצנים, יש שם איזה לחצן אדום בשעת חירום, יש שם כל מיני... יש דברים כאלה שהשם ישמור מה שיכול לקרות. שם שם ילד. אבל בכל אופן, אם שמים שם בן אדם מבוגר או משחק כמו ילד, אז יש, האמת שכל המשלים האלה, השורש שלהם, למשל מבעל שם טוב, בכלל ידוע שכל המשלים בחסידות, שורשי כל המשלים מבעל שם טוב. יש מבעל שם טוב על פסוק בתהילים, כשהוא אמר, הוא לך השם חסד, כי אתה תשלם לי איש כמעשהו. מה החסד? זה לא חסד? זה צדק. בן אדם עשה, הוא מקבל תשלום. מה החסד? כמה שמדובר, לא מדובר על מצוות, מדובר על עבירות. כי אתה תשלם לאיש כמעשר, מדובר על עבירות. משלם ועושה רק הרעתו. אז הוא אמר, משל, למה הדבר דומה? הוא היה פעם משרת בבית של מלך, בית של עשיר, של מלך. הוא היה צריך פעם, הוא היה צריך מוטרה של בורג, עוג של בורג הוא היה צריך. הוא עלה לגד לחפש, אז הוא ראה בולט איזה... ברזל עם הרגע מחובר עליו וזה, אז הוא הוביל את המוטרה, הוביל את המוטרה, הלך חיבר אותה איך שהוא צריך, והברזל במשך הזמן התחיל לשקוע, רח נפלה נברשת על השולחן של המלך, וישב שם עם כל השרים והנברשת נפלה ושם, ואחר כך חיפשו וחיפשו, מצאו את הבן אדם, מצאו מי עשה את זה, הוא הודע, הוא לא יודע מה עשיתי. אז אפשר לדון אותו שהוא נתח דברים בלי רשות. יש לך ממונה, יש מישהו שרואה את התמונה הכללית. יש איזה מישהו, כמו שאומרים, האבא של המשק בית. אם היית שואל אותו, הוא אמר לך, אל תוריד את זה, אתה משוגע, מה אתה הולך לעשות? היות שהוא לא שאל, אפשר לדון אותו שהוא עשה בלי רשות. לא, לא יותר מזה. אם היו אבל עושים את החשבון לא לפי מה שהוא עשה, אלא לפי מה שהתוצאה מה שהוא עשה, הוא חבל על הזמן. מי יודע מה יעשו לו? הוא אומר לך, השם החסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו, כמו שהוא עשה, לכל מיני תוצאות שלו. ככה אמר בעל שם טוב.
אבל מה זה קשור לסרוך מעל שמאל ומעל ימין?
כי לקשור צריך את השמאל קודם. כשאנחנו קושרים את השמאל, אנחנו קושרים את השמאל בכל העולמות. זה הנקודה. רק אנחנו לא מבינים, אנחנו רואים רק את המוטרה. אנחנו רואים את המוטרה על הגג, אנחנו נמצאים, הגג הוא לא שקוף, אנחנו לא רואים מה יש בהיכל המלך, אנחנו לא רואים כלום. והאמת היא, מה שאתה אמרת זה יותר עמוק. זה יותר נכון, ודאי. אבל צריך להגיע לזה, אנחנו נגיע לזה, משך הזמן נגיע עוד. נעלה יותר גבוה, אנחנו בינתיים באמצע. זאת אומרת, אנחנו יצאנו, יצאנו ממצרים, יצאנו מהבן אדם הזה שלא גונב, ירביצו לו, יבזו אותו. עכשיו אנחנו בן אדם שלא גונב בגלל שזה... בגלל שזה לא, זה לא פייר לגנוב. עכשיו, לך תגיד לו שהוא צריך לקיים מצוות, הוא צריך לקשור קודם את, את הנעל השמאלי, כן? הוא אידיאליסט, הוא רוצה לעשות טוב, הוא רוצה שכל דבר יהיה במקום. אותו אחד שלא גונב בגלל שזה לא פייר, בעצם הוא רוצה עולם צודק. זה מה שהוא רוצה, זה מה שכואב לו. הוא רוצה שכל דבר יהיה על תיקונו. אם הוא יודע שבזה שהוא עובר על מה שחז"ל אמרו לנו, אנחנו מקלקלים משהו, זה שאנחנו עובדים, אנחנו מקלקלים, הוא לא רוצה לעשות את זה. אתה לא צריך להביא אותו לאיזו הרצאה שיתארו לו את הגינות, כמו שאמרנו אותו. הוא מצידו לא רוצה לעשות את זה. מה הוא מרוויח מזה שהוא מקלקל שם? שלחו אותו לתקן, בסוף הוא ילך לקלקל. הוא לא רוצה. לא עולה בדעתו אפילו. אותו דבר בעשיית, במעשה הטוב. אנחנו עושים מעשה טוב, יש הרבה פעמים שהמעשה הטוב שלנו הוא כל כך, לא יודע, מגיע סוכות, מברכים על היתרון, לא, אנחנו לא רואים מה זה, יש כאלה שאוהבים לעשות בכל דבר סמל. הדבר היחיד שהם יכולים למצוא במצווה, הסמליות שלה. תראה, אם זה רק סמלי, אז אני יכול להסתכל על מישהו אחר שעושה, אבל צריך לעשות לבד. אז להבין שיש בתוך הדבר עצמו, כשאני הולך ואני עושה משהו, אז נעשה את אותו דבר בכל העולמות. יש מרבי נחמן שאומר, שני פתגמים אומרים בשמו, אם זה כתוב או לא כתוב, לא זוכר כרגע. הוא אמר, דבר אחד, הוא אמר, שאם לוקחים, אם לקחו יהודי, לדרג יהודי, הוא אמר, אם לקחו יהודי, ויהפכו אותו, הוא אמר לשון להפוך, יש להפוך ככה, אתם רואים, יש להפוך ככה. אבל יש עוד ביטוי של להפוך, ביטוי זה מילה אחרת. להפוך זה כמו לקחת את החולצה ולהפוך אותה שמה שהיה לפנים יהיה בחוץ. להפוך את השרבולים. אמר, הם יקחו יהודי ויהפכו אותו. אז יראו איך שבכל גיד ובכל עורק ובכל וריד תלויים רבבות עולמות. זה הסתכלות. עכשיו הוא אמר עוד משהו, הוא אמר כשיהודי עושה תנועה עם היד, אז נעשית, לא, זה הוא לא יודע אם הוא אמר יהודי, הוא אמר אדם, שם כתוב אדם. כשאדם עושה תנועה עם היד שלו, אז נעשה את אותה תנועה בכל העולמות. גם לאדם יש אחריות על המעשים שהוא עושה. אז זה ברור שיש, למשל, אצל גוי, לגוי אין את הבעיה הזאת, לא אמרו לו לקשור רגל שמאל קודם. לא אמרו לו בכלל שום דבר אחר, כל השם המצוות של הגוי הן מאוד הגיוניות. אבל אף על פי כן, אומרים לו שהוא צריך לקיים אותם בגלל שהשם ציבה, לא בגלל ההיגיון. מבקשים ממנו, אתה כבר עושה, תתחבר למקור, אל תעשה את זה בגלל שאתה ירדת. עכשיו, אם הוא עושה את זה בגלל שהשם ציבה, הוא מרוויח תקוע. אם הוא עושה את זה אך ורק בגלל ההיגיון, אז הוא נשאר תקוע בעולם, בעולם שלו. קשר עם הלמעלה, אין לו. הוא אקולוג נחמד, הוא שומר על המציאות של העולם, אבל לא יותר.
אם אדם עושה
מעשים
שהם לא
מצוות,
אבל
בכוונה
של
פרישה, אותו דבר, ודאי, בכל זאת אחרי הדיינו, ודאי שיש לזה. זה עבודה אחרת, זה במישור אחר, אבל להפך.
אם יש את האדם צריך.
מה?
סליחה.
יש מקום שכתוב שהגאולה העתידה, זה פה הולך לשאלה הבאה, אבל עוד לא גמרנו. שהגאולה העתידה שנגלה כבוד השם ואור כל בשר יחדיו כפי השם דיבר, והטוטליות של הגילוי האלוקות היא תלויה בזה שאנשים לא יסתפקו בלעשות מצוות, אלא שיכניסו כוונה טובה בדברים שהם לא מצוות. ואם הם לא יכולים להכניס כוונה טובה, שלא יעשו. זאת אומרת שבן אדם נמנע מלמלות אהבת נפשו למשל. איפה זה כתוב בתורה? איפה זה כתוב בתורה? בתורה כתוב קדושים תהיו. יש איזה הרבה פירושים, אבל ידוע, הרמב"ן המפורסם, הקדושים תהיו, הוא כותב שם שאם לא היה כתוב קדושים תהיו, האדם היה יכול להיות נבל ברשות התורה. זה הביטוי של הרמב"ן, ביטוי מפורסם. בזה שהתורה אומרת קדושים תהיו, אז סבלו לזה, נבל ברשות התורה כבר לא יכול להיות. עכשיו, מה העניין בזה? העניין הוא, כך כתוב. מה?
שבוע.
כן, כן, זה החצי השני של שתי פרשיות. מה שכתוב זה שכשבן אדם עדיין מקיים רק את תרי"ג מצוות, כמו שאומרים, אבל אם אנחנו מקיים את כולם, יש לנו מעט מאוד שאנחנו מסוגלים בכלל לקיים בזמן הזה, בן אדם קיים רק את זה, אז כאילו הוא שומר לעצמו את הטריטוריה, לחדר הפרטי שלי, אנא אלוקים, אל תיכנס, הכניסה אסורה, אני פה אני בא לבית, ביתי ומבצרי, אני ברשות הרבים, אני אעשה מה שאתה רוצה בבית הכנסת, אפילו בבית, אם יפול לי משהו, יתערבב לי זה, אני אשמע בקולך, אבל מתי שאני אוכל את הסלט שלי, תן לי מנוחה. זה גישה אחת, יש גישה אחרת שאומרת, אני שלך. אני כולי שלך, אז גם הסלט שלי שלך, וגם הבגדים שלי, וגם לא, שבן אדם לא יודע מה, או לא ילבש בגד חדש כדי שאח שלו לא יקנה בו, או משהו כזה, שזה לא כתוב בה, לא כלום. אבל אני שלך, אז אני רוצה להיות עדין, אני רוצה להיות טוב, אבל בגלל שאני שלך. אבל אם זה מתחיל בצורה כזאת, אז כמו שאתה מצדך נותן לקדוש ברוך הוא מקום, גם בפינה הפרטית שלך, ואתה לא משאיר מקום, אז הוא מצידו גם יתגלה, זאת אומרת שכל הגילוי של הגאולה העתידה היא תמיד דווקא בעבודה כזאת. ככה זה מופיע. עכשיו, אם נלך עוד יותר עמוק בתוך העניין הזה עצמו, אז האמת, מה זה זיכוך? מה זה זיכוך? איך בן אדם מזדכך? נכון. זה הזיכוך האמיתי. יש זיכוך שהוא לא מגיע עד הנקודה הזאת. יש זיכוך ש... אבל אני נשארתי אני. בשתי הדרגות האלה של הגנה שדיברנו, שקודם אני לא גונב כי אני לא רוצה לחטוף מכות, עכשיו אני הזדקחתי. מה הזדקחתי? אני לא גונב בגלל שאני אוהב לראות עולם מסודר ומאורגן וצודק. אבל זה אני. בעצם אני קיים. כל העולם כולו הוא תמונה שבלי לשים לב, אנחנו מתקרבים עכשיו לנקודה שלך. מה?
גם
הוא מתאר
לרצון.
איך אתה מתאר
לרצון במקום אחר?
כן. בסדר, אבל תלוי איך, תלוי עד כמה. בוא, תשמע מה אני הולך להגיד עכשיו, אז תבין אותי יותר טוב. אנחנו נמצא מספירת העומר, כן. אז בוא נגיד ככה, תמיד רבי יקים, אבל לא נהגו כבוד זה בזה. אנחנו נהגים כבוד זה בזה. לא, אנחנו יושבים עכשיו כולם בחדר, כל אחד יכול להסתכל על השני. למעשה מה שקורה, אם ניכנס עמוק עמוק בפסיכולוגיה של כל אחד, כל אחד נמצא פה לבד, לגמרי. אני נמצא לבד בעצם. יש לי תמונה מסביבי, בתוך התמונה הזאת, כל התמונה הזאת היא חלק מחוויה. חוויה במוח שלי. חוץ מזה אין שום דבר. אני רואה קיר, אני רואה את מאיר, אני רואה שם איזה משהו תלוי על הקיר, אני רואה את הדלת, אני רואה אותך, אני רואה אותך, אני רואה את כולם, בסדר, אני נשאר לבד. אין לי שום בעצם, מה קורה עם כל אחד שיושב מולי? הוא לבד, הוא רואה עכשיו, יש לו חוויה במוח שהוא רואה כך וכך אנשים. למעשה, זה לא רק שאנחנו לא נוהגים כבוד זה בזה, אנחנו נוהגים את הביזיון הכי גדול זה בזה. כולם, חוץ ממני, הם למעשה רק תמונה. אני קיים, הם כולם תמונה, זה משהו שמשעשע אותי, זה הכל. וכל היתר גם אותו דבר, כל אחד קיים, וכל היתר הם רק תמונה. עכשיו, בשביל לתפוס, באמת לנהוג כבוד בשני, זה לתפוס את נקודת המבט שלו, להסתכל דרך העיניים שלו, להרגיש אותו מבפנים, להרגיש שקודם כל הוא קיים, כי אני, זה מאוד מאוד רחוק מאיתנו, ממש רחוק. אנחנו יכולים לתת כבוד בצורה חיצונית. בסדר, אני נותן כבוד גם למזדון, אני מנגב אבק מדי פעם, כן, אז אני נותן לו כבוד. ודאי, אי אפשר לחיות בעולם, אני יכול, לא יכול לשגע את התמונות שאני רואה. אם אני אתחיל לשגע את התמונות, אז אני אתחיל לעשות לי בעיות. זה תמונות שמרישות והולכות וזזות, אז זה לא בסדר, זה כמו, אם אני אתחיל להרגיז את כולם, זה כמו שאני מגדיל את הווליום ברדיו עד הסוף. הם התחילו לצעוק עליי, אז אני מוריד את הווליום. איך אני מוריד את הווליום? אני נותן להם משהו לשתות, אני נותן להם יפה. זה בעצם יש הסתכלות כזאת אצל האדם. עכשיו, כמובן שזה מאוד מאוד רחוק, קודם כל זה רחוק מהבעל תאורך כמוך, ושזה כתוב המילה כמוך בתורה. הכמוך הכוונה שתסתכל על הבן אדם השני, בוא, תיכנס לאור שלו, זה תרגיל, תצא מעצמך, תיכנס אליו, תסתכל מהצד שלו, תראה את עצמך בתמונה. האמת שהתרגיל לא עוזר, מדוע? כי זה אני עוד פעם. רק אני עכשיו, הוא לא בגוף הזה, הוא בגוף אחר. אבל זה תמיד אני. לצאת מהאני הזה זה סיפור נוראי. קשה. הדבר היחיד זה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בחירה. וברגע, אם למשל, דוגמה פשוטה, שבא לי חבר, ומבקש ממני שאני אעשה לו טובה. ועכשיו זה לא בראש שלי. אני ממש... לא שייך. כן, מי אוהב למנות חסים? מישהו שאוהב למנות חסים. איזה חבר מרוסיה שלא יודע עברית, הוא שכן חדש, זה אחד שנקלט פה בארץ, הוא בעל. יש לו, בוא נגיד, בשם עזר, איזה כמה ילדים שם, את כולם מספרי תעודות זהות, ואת כל זה, ולשאל אותו ואיך כותבים את השם של העיר שהם נולדו שם, ולשאל את המנות חסים. האמת היא שבאותו רגע שאני עושה את זה, עוד שעל המעשה יש לי בחירה. על המעשה יש לי בחירה. אז אני מצידי, אני נותן במתנה חלק ממני לגמרי. אני לא יכול לבטל את הפנימיות שלי. אבל את המעשה ביטלתי, הפרדתי מהאינדיבידואליות שלי, נתתי אותו במתנה לשני עד הסוף. את מה שכן יכלתי. עזרתי לו להרים משהו כבד. את האנרגיה הזאת אני לא אקבל חזרה מאף מקום. נתתי אותה במתנה. נתתי חלק מהחיים שלי במתנה. אם הייתי יושב עכשיו לפענח איזה משהו פילוסופי, והייתי נהנה מזה, וזה היה הרבה יותר גבוה, אבל לא נתתי לאף אחד. זה היה בשבילי. פה עשיתי מעשה, מעשה נמוך. אבל את הכוח שיש בתוך המעשה הנמוך, אני נתתי ממני, בכלל. נתתי מתנה. אותו דבר כשאני עושה מצווה. כשאני עושה מצווה אך ורק בגלל שהשם יתברך ביקש ממני. אני לא יודע מה זה להפך. אני כמו אותו משרת שמחפש על הגג, הוא לא רואה מה שנעשה בשני. אני לא יודע למה. עכשיו אני נותן לו במתנה חלק מהעבייה שלי. מתנה גמורה. זה זיכוך אמיתי של כוח המעשה. אותו דבר כשאני מקיים מצווה בדיבור, אז זה זיכוך אמיתי של הדיבור. מה קורה אם אני מקיים מצווה במחשבה? עדיין לא הגענו לרגש. אתה דיברת על אותו דבר, אבל ברגש. מה קורה כשאני מקיים מצווה במחשבה? יש מצוות שצריך לקיים אותן במחשבה. איזה מצוות? מה? לא שומע.
שמע ישראל
צריך גם בדיבור וגם במחשבה. נכון.
אמונה.
שביתי השם ומדבית אני. לזכור דברים. יש דברים שחייבים לזכור אותם. ובנתם מצווה ואומר לזכור אותה. וזכרת את השם הלוקח כי הוא נותן לך כוח לעשות חיים. ישמר לך פן תשכח ורב לבבך ושכחת את השם הלוקח ואמרת בלבבך פחי ועוצים לדי עשה לי את החיים הזה. יש מצוות שהתורה כותבת שמקיימים אותם, אין שום עניין לומר אותם בדיבור או לעשות איזה מעשה, רק לזכור במחשבה. עכשיו, להשקיע אנרגיה במחשבה זה יותר קשה מה של דיבור. ממש, היום אנשים תולים פעמוני רוח, כל פעם שעוברים וזה מצלצל, אז נזכרים במשהו. זה בשביל אדם שרוצה לזכור משהו, הוא קיבל על עצמו לזכור. אז כל אחד משהו אחר. אחד זוכר זה, אחד זה, הוא רוצה לזכור את השם. כל פעמון רוח וזה מקום שכל פעם שהוא עובר, אז הוא נזכר. אלוקים איתי, שמח. יש עניין כזה. אבל זה הרבה יותר קשה, המעשה, אני יכול לתרגל, אני יכול להתרגל יום אחרי יום, אני אעשה את זה כל יום, אמרנו, כל יום אני ארוץ, אני ארוץ לסבתא ואני אעזור ולשטוף את הבית, אני יכול לתרגל מעשה, כאילו שזה, אני לא אוהב את זה, אבל מחשבה זה מלחמה כל הזמן, המחשבה בורחת לנו, זה לא כך פשוט, היום ששלט במחשבות שלו הוא כבר בן אדם שעבד על עצמו. שהיום לוקחים בדיוק את הקטע הקשה הזה ונביאים אותו מתנה להשם לגמרי, זה זיכוך יותר עמוק. לא בגלל שמחשבה זה יותר עדין מאשר מעשה, אלא בגלל שבמחשבה זה יותר קשה. עכשיו, מה קורה עם הרגש? הרגש עדיין נשאר בחוץ. לא, אני אוהב את עצמי. אני קיבלתי על עצמי עוד מלכות שמיים, אז אני נזכר שהשם נותן לי את הכל. מה אם בן אדם לוקח לעצמו, יוצר רגש חדש, בלב? אפשר ליצור רגשות בלב. זה לא מפלט ולא רחוקה ממך. כשאנחנו מסתכלים הרבה על בן אדם, מתרגלים לבן אדם וחיים איתו ביחד, מספרים על מונטיפיורי, שהוא עריך ימים, בכמה הוא נשתה?
101.
הוא אמר פעם, כנראה שכבר לא היה צעיר כשהוא אמר את זה, הוא אמר שכל יום הוא רואה באשתו מעלות חדשות שהוא לא ראה ביום הקודם. תראו לעצמכם, בשר ודם. ולא רק בשר ודם, אלא בשר ודם שאני חי איתו כל כך הרבה שנים יחד. הרי בדרך כלל, למה אנחנו שמים לב? לדברים חדשים, שמים לב. שבן אדם יכול לשים לב, הוא לא היה אדמו, הוא לא היה מי יודע, הוא לא היה מלאך, הוא היה יהודי, יהודי חכם, יהודי עם לב חם, אבל היה לו את התכונה שהוא עבד על זה, שהוא יכל להסתכל על משהו או על מישהו, שהוא כבר ראה אותו, אני לא יודע כמה פעמים, ולראות אותו כאילו עכשיו הוא ראה אותו פעם ראשונה, אבל לעשות את ההשוואה עם אתמול ולראות שהיום הוא רואה משהו יותר טוב. אז עכשיו, אם אנחנו נעשה, לא על בן אדם, אלא כשאנחנו מסתכלים על העולם, אנחנו כל יום רואים דברים חדשים. כל יום רואים דברים חדשים, כל יום רואים חסד חדש של השם, וכל יום רואים השגחה פרטית חדשה. ואם אנחנו רק פותחים את העיניים ומסתכלים, אנחנו יכולים להגיע לאהבה גדולה, יכולים להגיע ליראה גדולה, ליראה אמיתית, דרך ארץ. יכולים להגיע להרבה מידות לשמחה אמיתית. הלב, שהלב יעלה לגדותיו. רק מה צריך? צריך את הכמה דקות כל יום. הכמה דקות עזרות לבן אדם שבמשך כל היום שיקבל את הדברים לא כמורנים אלו. זה כמו למלות מצבר. יש לו אדם חיישנים כאלה שהוא קולט את הסביבה, אבל הבטריה שלו מתרוקנת, אז החיישנים לא עובדים. וכשהוא יושב עם עצמו, הוא חושב על הדברים האלה, אז הוא ממלא את, הבטריה. אז זה זיכוך של הלב. הוא מזכך את הלב בגלל שהוא מפנה אותו אל הקדוש ברוך הוא. עכשיו, כמובן שגם בזה יש עוד פעם, למה אתה אוהב את השם? כמו שאלנו קודם, למה אתה לא גונב? אפשר לשאול בן אדם למה אתה אוהב את השם, זה הרבה רמות. אבל בתוך זה אפשר כל פעם לזכך יותר ויותר. הוא רוצה להתקרב להשם. הוא רוצה להרגיש את השם, הוא רוצה להתקרב להשם. השיא של זה שהוא רוצה, הוא לא רוצה לעצמו שום דבר, הוא אוהב את השם. כמו שאמא אוהבת ילד, לא אוהבת אותו בגלל שהוא נחמד, בגלל שהיא אוהבת אותו אז היא חושבת שהוא נחמד. זה הפוך. אבל לא שהיא אוהבת אותו בגלל שהוא נחמד, היא תצמח לו יבלת על האף, היא תפסיק לאהוב אותו. היא תרוץ לכל העולם כדי שהיבלת ירד, אבל היא לא תפסיק לאהוב אותו, חוץ מזה שהיא תאהב אותו, היא לא תרחם עליו. האהבה שם, מדוע? כי האמא והילד, הם היו פעם גוף אחד. אז נשאר ביניהם אהבה, אותה אהבה כמו האדם שאוהב את עצמו. ואותו דבר, הילד עם האמא, או הילד עם האבא, או כל מיני, אם לא נכנסים שם כל מיני גורמים זרים שהם מעוותים את העסק, אז בעצם אהבה כזאת היא אהבה ללא תנאי. יש את האהבה הזאת בנשמה אל השם. וצריך לחשוף אותה. וכשחושפים אותה, היא מתגלית. זה שיא של זיכוך בתוך העולם של האהבה. עכשיו, יש דברים שהם למעלה מהאהבה, יש דברים שנקראים בשם דבקות. מי שיודע מה זה, שיגיד. אנחנו לא יודעים הרבה מה זה. אבל זה הרבה יותר גבוה מאהבה. באהבה, שייך עוד לדבר על געגועים, ועל משיכה, ועל... אהבה זה כמו שניים שאוהבים. דבקות זה מה שעובד יותר עמוק. דבקות זה כבר התחלה של ביטול. התחלה, הדבר הראשון של כל התהליך הזה, זה נתחיל מהמעשה. והזיכוך הראשון שנעשה אצלנו זה המעשה, זה פשוט לשמוע מה שאומרים לנו. ולהפך, אם היינו מבינים עד כמה שזה מזכך, אז היינו בורחים מכל אחד שמנסה להסביר לנו למה צריך לעשות משהו. אמרו, תעזור, אני לא רוצה אחרי. כשאתה אומר לי למה, אז כל כך טוב לי עם זה שאני עושה את זה בגלל שאני רוצה. אני רוצה לעשות את זה בגלל שהשם אמר. אני מפסיד, אני מרגיש שאני מפסיד. טוב, זה כבר מדרגה, לא, אנחנו לא בנויים ככה. כן. אה, טוב, זה סיפור אחר. אתה ראית ברמח"ל בדרך השם, קראת אותו פעם?
קטעים.
אבל תסתכל ברמח"ל, תסתכל, הוא מסביר שם את כל העניינים האלה, חבל שלא מבינים אותו, אתה לא מבין אותו מספיק. הרמח"ל עצמו כותב את אותו דבר במסילת ישר לימונים, תסתכל בדרך השם, ההבדל בשני הספרים האלה, שבדרך השם הוא פשוט מכניס לך לחדר הפנימי והוא מראה לך את היסודות שעליהם הוא בנה את המסילת ישרים. אז זה סיפור אחר לגמרי. הוא מתאר את העולם הבא, את הגן עדן, מה שאנחנו קוראים. הוא מתאר שם כחדר המתנה. אתה ראית את זה פעם? נכון, זה באמת העניין. העניין הוא שזה שכתוב בחז"ל, אני כתוב מה שהיה בכלל. אפשר עוד כמה דקות. לא מציגים את זכם. כי זה קצת ארוך, אני אומר זה. חז"ל אמרו שני דברים הפוכים. חז"ל אמרו מצד אחד, העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא. תפקין הסמכה בפרוזדור ושתיכנס על תוקנים. חז"ל אמרו יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא יותר מכל חיי העולם הזה. חז"ל אמרו גם יפה שעה אחת של תשובה מעשים טובים בעולם הזה יותר מכל חיי העולם הבא. עכשיו ככה, זה שיפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא יותר מכל חיי העולם הזה, זה לא בהכרח כולל תשובה מעשים טובים. זה חיי העולם הזה. אז שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא יותר טובה מכל חיי העולם הזה. בסדר? אוקיי. אבל כשאתה אומר את כן עצמך בפוסדות כדי שתיכנס לפרקלין, אתה כן מדבר על תורה ומצוות, על תשובה ומעשים טובים. ואתה אומר שהפרקלין זה העולם הבא. העולם הזה דומה לפוסדות. אז איך זה יכול להיות שיפה שעה אחת בפוסדות יותר מכל חיי הפרקלין? שאלה גדולה. מה התשובה? האמת שיש את אותה שאלה בתורה עצמה. בתורה יש בפרשת ניצבים כתוב כדאי לראות את זה לפנים, כי זה על כמה פסוקים, יש לך חומש דברים. שני דברים, גם הפסוק בניצבים וגם הפסוק בהתחנן. יש ככה, כי קרוב אליך הדבר מאוד לפי חוב ולברכה לעשותו. ראה, נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע, אשר אנוכי מצווך היום לאהבה את השם אלוקיך ללכת בדרכיו ולשמור מצוותיו וחוקיו ומשפטיו, וחיית ורבית וברכך השם אלוקיך בארץ אשר אתה בא שם לרשתה. אם יפנה לבבך ולא תשמע וכולו וכולו וכולו, לא תאריכון ימים על האדמה אשר אתה עובר את הירדן, כן? הידעתי בכם היום את השמיים ואת הארץ, החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והכללה, ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך, לאהבה את השם אלוקיך לשמוע בקולו ולדורקה בו, כי הוא חייך. קודם כתוב למען תחיה, אחר כך כתוב כי הוא חייך ואורך ימיך. זה מקור אחד. עכשיו, בפרשת בהתחנה, כשאנחנו קוראים, אומרים את זה בשמה ישראל, כתוב שם, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. ומה זה בכל נפשך? איך אנחנו מסבירים את זה בכל נפשך? אפילו נוטל את נפשך. זה ממש הפוך. פה אתה אוהב את השם כי הוא נוטל את החיים. מעבר לזה לא דורשים את זה. כאילו, אהבה אנושית. מוגבלת, מסודרת. ופה אומרים, לאהבה את השם אלוקיך, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. אפילו נותן את נפשך. אז תירוצים אפשר להגיד הרבה. כי הרי נוטל את נפשך הזו בעצם, למעשה נוטל את נפשך הזו נוטל את גופך. אז הוא יהיה חייך בעולם הבא. האיש? אז בלי הגוף. אפשר להגיד את רוצים. אבל האמת היא שהבן אדם שקורא את הפסוק, השאלה היא לא התיווך בין שני הפסוקים. אז מה הקדוש ברוך הוא רוצה? שאני אקרא את הפסוק הזה או את הפסוק הזה? כשאני קורא את הפסוק של למען תחיה, אז אני מבין אותו פשוט. הקדוש ברוך הוא אומר לי שאני אוהב אותו כי הוא נותן את החיים. ופה הקדוש ברוך הוא בעצמו בא ואומר לי, תאהב אותי אפילו מתי שאני לוקח לך את החיים. קצת לא מסתדר. אז התירוץ האמיתי שזה באמת שתי דרגות שונות. יש דרגה התחלתית שבה בן אדם אוהב את השם בגלל שהוא נותן את החיים. ויותר מזה הוא כרגע לא שייך. אחר כך הוא מגיע למדרגה כזאת של מוכל אהבך אפילו נותן את נפשך. זה מדרגה יותר גבוהה. ואותו דבר בסיפור הזה של הרמח"ל מתאר, הוא אומר בעצם השכר האמיתי של המצוות זה שהתגלה לנו הנחת רוח שהיה להשם כשעשינו את המצווה. זה השמחה האמיתית. וזה ידעתי לו. ובינתיים בגן עדן אנחנו רק מריחים משהו מרחוק. אנחנו רק רואים ככה, מראים לנו משהו, איזה שווה, איזה משהו קטן. רק בינתיים, כל זמן שם, לא הגיע הזמן של העתיד לבוא, אז הנשמות צריכות להיות באיזשהו מקום, אז בינתיים הם בגן עדן, והם גם נהנים ממה שהם עשו. אז כאילו תאמר, הפרוסדור והעולם הבא, זה לא העולם הבא, הגן עדן של אחר המוות. שם זה עדכן עצמך בפרוסדור, כשתכנס לטריקלין, הטריקלין זה הזמן של חיית המתים. כן, בן אדם לוקח את זה ומעביר את זה בתודעה שלו למצב של אחר המוות, שזה הטרקלין. וכל העולם הוא פרוסדור, זה הרמה שלו כרגע. כרגע הוא צריך לחשוב כך, כי אחרת לא תהיה לו מוטיבציה לעשות מצווה. ברגע שהוא עובר מעבר לזה, אז הוא מבין שהוא לא עושה שום מצווה בשביל הגן עדן. הוא לא עושה שום מצווה בשביל גן עדן, הוא עושה את המצוות אך ורק בשביל לעשות לחתוך לקדוש ברוך הוא. הוא לא מחפש אפילו את העתיד לבוא. לעתיד לבוא זה יתגלה, אבל הוא לא בשביל זה הוא עושה. וזה כתוב, בהרבה ספרים כתוב את זה. כל תלמידה ועל שם תלמידה ואומרים שלא זה התכלית. וזה שאומרים שזה התכלית, כמו שדיברנו קודם, למה אני לא בונה? למה אני עושה מצווה? יש בזה רמות. אותו דבר עצמו שבן אדם עושה, יש כך וכך רמות. התכלית לעשות תחת רוח. עכשיו זה מעניין. התכלית הזאת של לעשות תחת רוח להשם, היא יכולה להיות בהתחלה ובסוף. בדרגות באמצע, אז הבן אדם עולה בדרגות, מתחיל להיות חכם. הוא מתחיל לדעת כל מיני דברים. אז הדברים האלה מסיחים לדעתו. אבל בהתחלה לגמרי, מתי שהוא לגמרי למטה, כשהוא עדיין צריך את האיום בעונש וכל זה, אבל אם יגידו לו, תשמע, אתה יהודי, תעשה נחת רוח להשם, זה עלול לדבר אליו, אי אפשר אף פעם לדעת. יכול להיות שזה לא לדבר אליו בכלל, ולהגיד כמו פרו, שמשמור, מי השם? מי השם? אני לא יודע. לא יודע, אני אעשה לך תרוח, אני לא מכיר אותו. אבל יכול להיות שיתעורר עצמו נקודה. יכול להיות. וגם בדרגה הכי גבוהה זה חוזר. בדרגה הכי גבוהה, אחרי שבן אדם עובר את כל ההבנות ואת כל הזה, הוא כבר יודע שאם המצוות הוא מתקן את כל העולמות, אם מעבירות הוא מקלקל את כל העולמות והכל. הוא יודע את הכל, הוא כבר לא כמו אותו משרת שהולך לחפש נדבור רגע לגד. הוא יודע את כל הסודות, הוא למד את כל הוא כבר ראה את הכל, הוא יכול עדיין לעלות לדרגה עוד יותר גבוהה. זה יש סיפור על רבי שמשון מקינו, זה היה בספרד, לפני הגירוש. המרשל מביא את זה. המרשל מביא את זה, ונדמה לי, יש עוד ראשונים ששם זה מובן. שהוא ידע את הכוונות של התפילה על פי פשט, על פי דרש, על פי רמז, על פי סוד, והכל, ואמר אחרי כל הכוונות וכל העניינים, אמר, אני מתפלל כמו תינוק. אני מתפלל כמו תינוק. אז זה הדרגה הכי גבוהה. אז יש את זה בהתחלה, יש את זה בסוף, לא צריך לתן בסופה. עכשיו כשמגיעים, או בהתחלה או בסוף, כשמגיעים לה, כשנמצאים בבגרות באמצע, זה באמת נראה שני דברים. זה נראה, יש דבר אחד שזה להזדקף כל העבודה הפנימית, ויש עניין אחד שזה מערכת של חוקים שבקושי הצלחנו להסביר איך זה מזכף. יש שבן אדם בטל את המעשה שלו וכל. אבל כשנמצאים, או בהתחלה לגמרי, עם התעוררות גדולה, או בסוף לגמרי, אז שני הדברים האלה מתלכדים. כי הוא רואה רק את השם, זה כמו, אפשר לתת איזה דוגמה, אבל זה לא דוגמה של שכל, זה דוגמה של חוויה מהחיים. יש לו מישהו שאני מאוד אוהב אותו. אבל באמת, עד הסוף, תדעו לכם שזה נדיר. זה לא פשוט, אבל אתם נדמה לנו שאנחנו אוהבים אנשים. אבל מישהו שאני באמת אוהב אותו, שאני מסוגל לראות לא רק את עצמו כחלק ממני, אלא את עצמי כחלק ממנו. משהו, זה מהפך. מהפך כמו קופרניקוס שהפך לנו את הסדר בעולם, שם משהו אחר באמצע, כן? לא, באמת, בן אדם עד הסוף, אם הולכים את זה יותר מדי אפשר להשתגע, ממש לא אוהב מישהו עד הסוף בגבולות הנורמליים. אז כשאוהבים מישהו עד הסוף, אין שום הבדל מה הוא מבקש. אם הוא מבקש שכן נעשה משהו, אם הוא אומר לנו עשה, או שהוא אומר לנו לא תעשה, אם הוא אומר לנו דבר גדול, או שהוא אומר דבר קטן, או שאם אנחנו מבינים מה שהוא רוצה, או שאנחנו לא מבינים מה שהוא רוצה, אפילו שנראה לנו שזה שטות לגמרי, אבל בגלל שאנחנו אוהבים אותו, אז אנחנו מרגישים את אותו דבר בכל המעשים שעושים עבורו. אנחנו מרגישים טוב, אנחנו מרגישים שאנחנו מתקרבים. אנחנו סוגרים את המרחק, את הריחוק של הפרטיות, של אני מישהו אחר ואתה מישהו אחר. וזה דבר שחשוב להגיד, זה באמת זיכוך. כשסוגרים את המרחק הזה, שכאילו... תודה רבה לכם.